Je m'attends. טוב, אנחנו בעמוד 258. טוב, אני חושב שאנחנו נקרא שוב את הפסקה הראשונה כ...
עמוד?
258. הקדוש ברוך הוא מסיבותיו הוא החליט לברוא את האחר שלו, וכדי שהאחר הזה יהיה הוא צריך להיות שונה בתכלית השינוי מבורו בתחילת דרכו. דעים לו כן, אין הבדל מהותי אונתולוגי בין הבורא לנברא. בסדר, זה הסברנו, אני חושב, מספיק כדי לא, שלא צריך לעזור. יש כאן שני דברים חשובים. הדבר הראשון, שהקדוש ברוך הוא רוצה לברור אחר אמיתי, שיהיה, ומעט אנחנו נסביר את ה... את ה... מה זה להיות, כן? וכדי שהאחר הזה יהיה באמת אחר, אז הוא צריך להיות שונה בתכלית השינוי מהבורא, שבורא אותו. מצב הזה נקרא רע. עוד מעט מניטוי ייתן הגדרה טיפה שונה של הדברים האלה, אבל אני חושב שקודם כל צריך להבין את הדבר הזה. בסדר? אז מה זה הסיפור הזה, מה שנאמר כאן, הוא כדי שהאחר הזה יהיה. ברגע שהוא נברא, לכאורה הוא ישנו, כן? מה, אנחנו נגיד שזה אשליה, שמה? לא. כאן זה ההבדל בין מה שאנחנו, מה שהוא יסביר מיד, ההבדל בין להימצא ובין להתקיים, או להיות, כן? זה בכלל לא אותו דבר. בכלל לא אותו דבר. כי אם אני בא ואומר שהבריאה, מרגע הבריאתה, היא כבר במצב הסופי שלה, אז אין היסטוריה. מה זה אומר להיות במצב הסופי? זה אומר להיות במצב שיש קיים. אם הבריאה יכולה לבוא להגיד אני, כבר מהרגע של הבריאה, אז זה אומר שאין שום משמעות לזמן, למשך הזמן, ולא אמור לקרות שום דבר במהלך ההיסטוריה, כי אין היסטוריה פשוט. זה המצב הסופי כביכול. לא כביכול, כן. וזה מה שהזכרנו שבוע שעבר, ההבדל הגדול בין הפילוסופיה בצד אחד ובין תורת הסוד של ישראל.
בורים פוטנציאל.
כן. ולכן, כאן צריך לעמוד על הדברים האלה, כן? ההגדרה של הרע בסופו של דבר היא תלויה בדיוק בהבנה הזאת. אבל זו ההגדרה שאנחנו נראה מיד, שזו הגדרה מוסרית. בסדר? אבל קודם כל, כאן בפסקה הראשונה, מדובר על הדברים האונתולוגיים המהותיים, כן? ועכשיו הוא מסביר. הבורא הוא ההוויה הבוראת, והנברא הוא ההוויה הנבראת. ואין שום מקום כאן לשום בלבול בין שני הדברים האלה. זה לא שזה עניין כמותי, ההבדל הזה. זה לא עניין כמותי. כן? אין שום נקודה שאפשר להשוות בין הבורא ובין הנברא. כן? אין שום דרך לבוא ולהגיד אני עושה השוואה בין לבין. אין דבר כזה. יש בורא בצד אחד ויש נברא בצד השני. והשינוי הוא בתכלית השינוי. בסדר? אז כאן אם עושים רשימה, עשיתי רשימה ככה קצרה של כמה עמדות יש בדברים האלה, אז אפשר למצוא בקלות שם, עשיתי כמה, הגעתי, 7 שיטות שונות, לפחות, של התפיסה בדיוק של השוני הזה בין הבורא ובין הנברא, כן? השיטה הראשונה היא שיטה שמכחישה בכלל את הקיום של הנברא, שיש אלוהים, אבל אין עולם, זו אשליה. יש שיטה כזו, כן? זה נקרא הקוסמיזם, כן? יש שיטה כזאת. כל המציאות זה אשליה. יש רק אלוהים. יש שיטה אחרת שזה בדיוק השיטה ההפוכה, לבוא ולהגיד שהעולם הוא האלוהים. וזה שפינוזה. זה הפנתאיזה. יש שיטה שלישית שבאה ואומרת יש עולם, אבל אם יש עולם אין אלוהים. שיטה רביעית, יש עולם ויש אלוהים, ולא מבין איך זה עובד. וזה רבי נחמן בליקוטי מוהר"ן. לא, זה לא, מה זה שיטה נכונה? זה שיטה של רבי נחמן בברסלב. זו השיטה שלו. יש שיטה אחרת שאומרת, יש אלוהים ויש עולם, כן? ויש עולם ויש אלוהים, זה שני הדברים נכונים בו זמנית, וזה רבי נחמן, רבי חיים מוולוז'ין. שני דברים נכונים בו זמנית, מצד זה, מצד זה. זה השיטה של רבי חיים. מה?
יש הוויה כזאת ויש הוויה כזאת,
אבל
הם רק שונים.
לא, לא, לא.
פה לא מה שהם זהים.
לא, לא, לא. זה
בדיוק אותו דבר.
לא, 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 לא.
זה השונים.
זה לא אותו דבר, זה לא אותו דבר. מה, עם רבי חיים?
כן.
לא.
הוא אומר, יש אלוהים ויש עולם, נכון?
לא, 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 לא,
לא,
לא, כי הנקודה
של,
לא, לא, כי הנקודה של רבי חיים מוולוז'ין זה שאי אפשר להגיד שיש קוליות של המחשבה. המחשבה לא יכולה לתפוס את הכל. היא תופסת מהצד שלנו דברים מסוימים. זה מה שרבי חיים מוולוז'ין רוצה להגיד. זה לא בדיוק מניתו.
אז מה ההבדל בינו ובין רבי נחמן
שאומר? ממש לא. רבי נחמן אומר, יש שני דברים, יש שני דברים, אני לא מבין בכלל איך זה עובד.
אני לא מבין, והוא אומר, אני לא תופס.
זה לא אותו דבר, זה לא אותו דבר. אני לא תופס, זה אומר שאני... לא, אני לא תופס את הקוליות של הדבר. אבל חלק אני תופס. את הצד שלי אני תופס. אני לא תופס את הצד שלו. זה לא, זה ממש לא אותה שיטה.
במהות שניהם מקווים שיש שני דברים
פרטיים. כי שניהם מאמינים, ברור. אבל אחד בא ואומר, רבי נחמן בא ואומר, אני לא מבין בזה שום דבר. אני הייתי מוסיף בסוגריים, אני אפילו לא עושה את המאמץ לנסות להבין. זה רבי נחמן. רבי חיים בא ואומר, אנחנו את הקוליות של הסיפור הזה אנחנו לא מבינים. אנחנו מבינים את הצד שלנו. וגם כאשר אנחנו מדברים על אלוהים, זה מצידנו. איך שאנחנו תופסים. זאת אומרת, אנחנו תופסים את גילויו. הדרך בא ומתגלה. את עצמותו לתפיסה בכלל. בסדר? אני בכוונה עשיתי את זה, ואני חושב שתוך כדי זה נבין בכלל מה החידוש, כן? טוב, צריך להוסיף את השיטה של הרב קוק. זה מאוד קרוב לרבי חיים, אבל לא נראה לי שזה בדיוק הכל, כן? כי לפי הרב קוק ככה, זה כמעט רבי חיים מלבנו, כן? הוא אומר, כל פיצה באלוקות חייבת להיות חלקית. אז זה מאוד קרוב, כן?
זה לא, כל פיצה באלוקות חייבת להיות חלקית, חייבת... כל תפיסתנו את האלוהות
חייבת. לא, 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 אל תוסיף לו מילה. זה לא מה שהוא אומר. כל תפיסה באלוקות חייבת להיות חלקית.
תפיסה על ידי מי?
כל תפיסה, לא משנה על ידי מי.
אני יודע אדם, אני יודע הבריאה הזאת,
הקיימת פה. בסדר. צריך לדייק בדברים האלה, כן? יש תפיסה נוספת, יש שיטה נוספת שהוגשים אותה לא מעט היום. הכל כלול באלוהות. זה הפננטניזם. כן?
בביטוי של האלוהות?
לא, 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 לא בביטוי. אתה כלול, הכל כלול.
אתה חלק מהאלוהות?
כן.
זה המשמעות?
כן.
אתה כבר
תפיסה
כזו
שאומרה
שהעולם הוא
השפינוזה,
שהעולם הוא
אלוהות? לא, השפינוזה זה הפוך. יש הבדל בין הפנתאיזם של שפינוזה שאומר שהטבע זה האל, וכאן השיטה הפנתאיסטית שאומרת שהכל כלול באלוהים. למעשה אין הפחדה. בסדר? ויש... טוב, אפשר להוסיף עוד תפיסות שונות ומשונות בכל המה יצא.
אנחנו לא קוראים רק שינויים קלים בין התפיסות, אז אפשר מיליונים.
לא, לא, לא.
תפיסה כזאת יש...
לא, לא. בוא נגיד ככה.
יש ניואנסים שונים.
יש ניואנסים שונים בין התפיסות, אבל אם לוקרים את שני הדברים, שזה רבי נחמן בצד אחד, רבי חיים מבולוג'ין בצד השני, מה רב קוק אחר כך, כן? וזוכים את זה, אפשר לראות כאן מה מניטו בא ומחדש. כאן כל מילה וכל פסיק, כן, יכולים לשנות את ההבנה. בסדר? אז קודם כל מה שהוא אמר, הבורא הוא ההוויה הבורד והנברא הוא ההוויה הנבראת. זאת אומרת, אלא הוא לבלבל, זה לא פננטאיזם כאן וזה לא שום דבר מכל השיטות שאתה אלה, כן? הבורא הוא הנותן והנברא הוא המקבל. וכאן מניטו מתחיל לעשות את הצד הנוסף, שזה ביותר בכיוון של 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 הרב אשלג, למי שמכיר את השיטה של בעל הסולם. בסדר? אבל השיטה של מניטו זה לא השיטה של בעל הסולם גם כן. בסדר? הבורא נותן. למה הוא נותן? כי הוא נותן את החיים. והנברא מקבל. למה? כי הוא מקבל. בסדר? עדיין זה אמנם יש כאן כבר ממן מוסרי, אבל זה עדיין כאילו תיאור של עובדות. איפה אנחנו? הבורא שלם והבריאה חסכת כל. בלתי שלמה לחלוטין.
לפי תפיסתנו.
לא, בלי לפי תפיסת... לא.
אתה לא יכול להגיד שאני אומר שהבורא שלם, אלא אם כן, ככה אני תופס את הבורא. אין הסבר. זה לא עובדה. אני כך
תופס את הבורא. לא, זה לא עניין של עובדה או לא עובדה. זה עניין של... איך אנחנו יכולים בכל זאת להבין מה שהתיאולוגים של ימי הביניים אמרו? הבורא קיים, הוא יכול להגיד אני, והנברא רק נמצא. הוא מבחינת עין שעתיד להפוך לעני, אם הוא ישכיל לזכות בעני שלו. זה כבר הניסוח של המקובלים. זאת אומרת, כאן יש לנו כאן את שלושת הניסוחים העיקריים. הניסוח של לפי הרב אשלג, שזה קרוב מאוד לחסידות. הניסוח של התיאולוגים של ימי ביניים, ויש לנו כאן את הניסוח של המקובלים.
מי זה הוא כל הזמן? זה הבורא?
כן, ודאי.
אז למה הוא מבחינת עין?
לא. הוא מבחינת עין זה הנברא. כתוב, והנברא רק נמצא.
אז לכן שאלתי אותך מי
לא,
זה הוא.
לא, הוא בתחילת המשפט.
כי יש פה שימוש במילה
כן,
הוא.
כן, כן, כן. הוא. אבל כתוב לפני זה. בורא או נברא, כן.
גם בזה אתה יכול לומר, מה זה והנברא? הוא המקבל, מי זה הוא? הנברא.
הנברא. טוב. וכאן באה הבחנה מאוד חשובה שמניטו עושה בין להימצא ובין להתקיים. אז נקרא את זה. הבריאה אינה קיימת בראשית דרכה, היא נמצאת. אולם היא טרם זכתה בהוויה שלה. אז אנחנו מתחילים את המצב ממצב שנקרא, אנחנו נמצאים בתולו, נקודה. למה אי אפשר להגיד כמו שהפילוסופים טוענים שאנחנו כבר יש קיים? כי רק קיבלנו במתנה את היש שלנו. זה שקיבלת במתנה זה עוד לא אומר שזה הפך להיות שלך. אתה צריך לקנות את המתנה. זה ברמת החיים האישיים. וזה גם ברמת ההיסטוריה של האנושות כולה, של הבריאה כולה. בסדר? אז זה הדבר החשוב כאן. יש הבדל מהותי בין להימצא ובין להתקיים. אני נמצא, זו עובדה. אולם איני קיים. איני קיים משום שטרם זכיתי ביש שלי שניתן לי כמתנת חינם בזמן הלידה. אני חסר כל זכות. וכאן בא הממד המוסרי שבניתור רוצה להכניס בסיפור הזה. לא התיאור של התיאולוגים, כי הוא בעייתי ביותר, כי באמת הוא מייחס לבורא כל מיני תכונות, חיוביות, שליליות, זה לא משנה, אבל תכונות כאלה שאנחנו לא יודעים מאיפה המציאו לנו בדיוק את התכונות האלה, כי זה לא כתוב בשום מקום במקרא. מה שכתוב במקרא כתוב, מה של...
תכונות, מוגדר תכונות.
כן, הגיבור נורא, דיברנו עליהם, כן, אבל לא שלם, ולא יודע את הכל, ולא
מי לא ולא. אבל גם במקרא יש מוגדרות תכונות לבורא.
בסדר, אבל תכונות, אבל לא התכונות של התיאולוגים של ימי הביניים.
זה תוספות.
אנחנו לא רוצים את הקטגוריות האלה. להסתפק בהגדרה פורמלית, גם כשלנו, כי זה לא בהכרח מביא אותנו להבנה מה עליי לעשות בהיסטוריה הזו, ולכן אנחנו צריכים למצוא את הדרך איך אנחנו מתחברים בכלל לסיפור הזה, כאשר אנחנו יודעים מראש שאין לנו שום הבנה במה שהתורה אומרת במעשה בראשית. אנחנו לא מבינים לפשט המקרא שם, ובכל זאת התורה תחה וכתבה שמה 34 פסוקים, ולכן צריך להיות משהו, איזשהו מפתח שמאפשר לנו להבין על מה מדובר. כן? אז זה מה שהוא אומר כאן. איני קיים משום שטרם זכיתי ביש שלי שניתן לי כמתנת חינם בזמן הלידה. אני חסר כל זכות. עליי להצדיק את היש שקיבלתי בחינם ללא זכות במהלך חיי. על ידי עמלי, עליי לקנות את היש הזה, עליי לזכות בו. רק בסוף חיי, ברגע שהבורא שופט אותי, הוא יכול לומר אם אני אכן זכיתי, אם אכן קניתי את היש שלי, וחלילה אם לא. מכאן יוצא שיש לי דברים מסוימים לעשות, וזה אני עושה דרך העמל היומיומי שלי, ורק בסוף אני מקבל תשובה לשאלה האם זכיתי או לא. למה? כי אם שופטים באמצע, ברור שאני נכשלתי. זה אותו סיפור כמו הוויכוח עם המלאכים. כן? זה אותו דבר. זה נכון לגבי ההיסטוריה האנושית, לגבי גם לגבי החיים הפרטיים שלי.
וזה לשם...
מבחן גמר.
מה?
מבחן הגמר.
מבחן הגמר, כן.
אבל
זה מה ששלמה המלך אומר, כן? זה לא המצאה חדשה, כן?
הוא נותן לבורא תכונה של שופט.
מה?
נותן לבורא תכונה של שופט.
ברור. זה לא תכונה, זה עובדה. הוא שופט את ההיסטוריה.
אין עובדות. הכל פה זה תיאוריות.
לא, זה עובדה. זה עובדה. שופט את ההיסטוריה. כן?
אני לא יודע אם הוא שופט.
אבל שנייה. שלמה המלך כבר אמר. טוב, יום המוות מיום היוולדו. וזה ההסבר. כי ביום המוות אתה יודע, ביום היוולדו קיבלת מתנה. ביום המוות אתה יודע, אם זכית במתנה. כן, מה רצית?
לא, אני אמרתי שהוא לא שופט.
מה? לא, זה לא ההסבר אחד, זה ההסבר.
אני אומר שהוא לא שופט, הוא מנהל.
מה?
הוא שולט, הוא לא שופט, הוא שולט.
מה זה שולט?
מנהיג.
כן, משגיח. זה ממד אחר. זה לא או זה או זה, כן? טוב.
רגע, שולט, זאת אומרת, מאיזה בחינה הוא שולט?
לא מה, משגיח.
באיזה, מה, באיזה צורה?
צורה זה סיפור.
אני לא יודע, בינתיים האנושות הזאת שמובילה את ההיסטוריה, והאדם הוא זה שקובע את המאורעות ומוביל את ההיסטוריה בדרך שהוא חושב. אז אני לא יודע מה...
הכל טוב לפי הקדוש ברוך הוא, לפי המניטו.
לא ראיתי
שהכל טוב. הכל טוב?
הכל זה לפי תוכנית של הקדוש ברוך הוא.
לא.
של הבורא.
לא.
אתה חמוד?
לא.
כל מה שנעשה בעולם.
לא.
לא. במילים שלנו...
ככה אני זוכר את השיעור השלישי או...
טוב, אז לא.
קיבלת פוטנציאל. נולדת אפס עם פוטנציאל.
נכון.
בסוף קובעים האם מימשת את הפוטנציאל או לא מימשת.
אבל הכל לפי תוכנית שהקדוש
אז אין לך...
לא לפי תוכנית, לפי רצון. לפי רצון, זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר. עדיף לתאר את הדברים לא בצורה שמימשת את הפוטנציאל או לא, אלא האם היית מי שאתה אמור, היית אמור להיות.
מה מפריע לך בפוטנציאל?
זה מכני. בתיאור מכני, לא מחייב.
אתה עכשיו גם פוסל את ההגדרה של הרמב״ם לצלם האדם.
ואני תור חולק עליו, כן. בוודאי. בוודאי. צריך להיזהר מהתיאורים המכניים האלה, בלתי פרסונלי. מה זה הפוטנציאל הזה? זה משהו. לא. אתה לא צריך להיות משהו, אתה צריך להיות מישהו. זה לא אותו דבר.
אבל איך אתה יודע מי אתה צריך?
אתה יודע.
אתה יודע.
כן. יש שניים שיודעים. אתה והוא. אם אתה לא יודע, אז מי יודע? תלך לפסיכאנליסט. הוא לא יודע. אתה יודע. אני לא אומר שזה טריוויאלי, כן? אבל זאת התשובה. אתה יודע מי אתה, מי אתה אמור להיות. יכול להיות שזה יתגלה מאוחר. יכול להיות.
שאלה כמה אתה נאבק בזה.
וגם זה.
אתה יודע מה...
וגם זה, גם, הכל אפשרי, הכל אפשרי. אני יכול לדעת שזה ולא רוצה. זה הבחירה החופשית של האדם. זה לא משחק מחור. אבל זה לא מישהו אחר חוץ מהבורא שיודע. הבורא יודע בשביל מה הוא ברא, הוא צריך לשם אותו כאן בתקופה מסוימת, במקום מסוים, בסביבה מסוימת, עם נתונים מסוימים. כן? זה אומר שבלעדיך הוא לא יכול. לא, הוא לא יכול, כי יש לך תפקיד שרק אתה יכול למלא, אחרת בשביל מה אתה פה? אם זה כפילים, אז חוץ מאחד, הכל מיותר. בסדר. אבל מצד שני, זה אתה יודע. איך אתה יודע? וזה זה סיפור אחר, כן, אבל אתה יודע. יש אצל אדם מספר דברים שהוא לא יכול להסביר לעצמו. אבל לפי אותם דברים הוא פועל. יש ערכים שמחייבים מישהו עד כדי כך שהוא מוכן להקריב את החיים שלו עבור אותם ערכים. למה? אין לו שום הסבר. אתה הולך לשני, ערכים אחרים. אבל אותם ערכים מחייבים אותו עד כדי שהוא מוכן לזה וכו'. איך זה? לא יודע. יש, אז אומרים תחושות, אומרים, בסדר, אומרים, אבל זה האתה שלך, זה האני שלך. זה מה שהופך אותך למה שאתה. השאלה אם אתה רוצה להיות כזה או לא. אתה יכול להיות חלקית, אתה יכול בכלל להגיד לא רוצה, בסדר. אבל זה עניין זהותי. לכן התיאורים המכניים של זה, אני קצת מסתייג מהם.
לא, אני לא יודע אם זה מכני, כי אתה תופס את זה מכני בתור איש מדע, אבל פוטנציאל זה יכול להיות רוחני.
אני לא מבין מה זה המילה רוחני. מישהו מסוגל להסביר לי, שיסביר. חוץ מלהגיד לי שזה ההפך מגשמי, אבל רוחני אני מתחיל, לא יודע. מה זה רוחני?
ההפך ההפך מגשמי.
בסדר, אז גשמי אני יודע מה זה, ההפך מזה אני לא יודע.
נסירה.
מי?
נסירה.
כן, בסדר, אוקיי. לא, יש בעיה עם ההגדרה הזו. זה, לפי דעתי זה פתח מילות לכל מיני דברים לא ברורים. אני צריך להגדיר בצורה ברורה את הדברים. חלק גדול מה שאנשים קוראים רוחני זה גשמי למעשה. אנחנו חיים בעולם גשמי. רוצים לא רוצים זה לא משנה. כשמדברים על רוח, אני לא יודע. מה, למה מתכוונים בדיוק? לכן אני מעדיף את ההגדרה של הזהות. זה יותר ברור לי. כן.
זה לא גשמי.
גשמי?
זה לא זהות.
זה לא מה? המצווה? התפילה? זה מצווה.
זה זהות.
לא, המעשה של התפילה אתה מדבר?
המעשה של התפילה, כן. ההתעלות של תפילה.
על? התעלות. מה זה התעלות של תפילה?
התעלות.
כן, כן, אני מבין את המילה, אבל למה אתה מתכוון?
תפילה מעלה אותך
ממה למה? אקסטזה? אקסטזה?
אולי, לפעמים.
טוב. זה לא פשוט.
אולי פעם בשנה. בדברי
המסורת. אולי פעם בחיים? אולי אף פעם? אז אם זה אולי אף פעם, אז מה זה? מה זה האקסטזה הזאת, או כביכול אקסטזה, אני לא יודע מה, כן? אני לא יודע, זה חשוד.
מה ניתו אומר? תפילה שזה חשוד?
לא, מה שאמרת הוא אומר שזה חשוד. זה חשוד. קודם כל צריך לעשות הבחנה בין התפילה היום שזה מצווה, כן? והתפילה בממד של רשות. זאת אומרת, בוא נגיד, לפני חורבן המקדש, כן? היו גם מתפללים. לא לפי נוסח קבוע וכו', כן? והגמרא במסכת ברכות דנה בצורה ארוכה מאוד במקור של התפילה הזו. לא במובן של, כן, במקום הקורבנות, כן? שזה המימד של המצווה, כן? והיא שואלת את עצמה מה אמור להיות באותה תפילה? פרק חמישי, אין עומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש. מה זה הכובד ראש הזה? זאת השאלה של הגמרא שם. הדבר הראשון שהיא שוללת זה בדיוק האקסטזה הזאת הרוחנית. המסקנה של הגמרא בסוגיה שם זה בדף למד ג' אם אני זוכר טוב, או למד ד' שם. אבל המסקנה של הגמרא היא שאתה בזמן התפילה צריך להיות בו זמנית במצב של שמחה ויראה. איחוד המידות. מה לזה ולאקסטזה דתית? אין קשר. אקסטזה זה כאילו פנייה מיוזמתך, כן? מסיבה שאני לא מבין אותה, למישהו שמה? התפילה זה התגובה של ישראל, זה הפריבילגיה שניתנה לישראל דרך האבות, דרך אברהם, דרך יצחק ודרך יעקב, לבקש תוספת ברכה על הברכה שכבר ממילא ניתנה בעולם בסוף היום השישי. בסוף היום השישי כתוב ויברך ויקדש אחר כך, כן? לפני שהקדוש ברוך הוא פרש, הוא קודם כל שם את הברכה בעולם. הווה אומר, ככה מסביר מניטו, שיש בעולם הטבעי, או מה שהופך להיות מיד אחרי זה הטבע, את כל הברכה שאתה צריך כדי למלא את תפקידך כאדם. כל הברכה הנדרשת לאדם במהלך העבודה שלו, העמל שלו, כדי לממש את יהודו. ולכן לכאורה אין מקום לתפילה בכלל. זה לא צריך לחול עליך, זה כבר נמצא בעולם, רק תרים את הברכה הזאת, היא נמצאת.
איך אתה מרים?
איך אתה מרים? אתה עושה את מה שאמור להיות, לא צריך להתפלל בשביל זה.
זה כל הפעולות שאתה עושה כדי להגיע לעני שלך.
כן, בדיוק. והדוגמה הטובה ביותר זה הנחש. על גחונך תלך, למה? כי באדמה הזאת אתה תמצא את כל הברכה שאתה צריך כדי להיות מה שאתה. החלטת להיות רק נחש, זה נמצא שם, אל תדאג, לא צריך שום קשר איתך. אל תפנה אליי. ולפי הפירוש שנתן מניטו, הנחש הזה זה האדם הטבעי. האדם שמסתפק במה שיש בטבע. אבל בטבע הזאת יש ברכה, היא לא מקוללת. יש ברכה. עובדה, יש פירות בעצים. ולכן לכאורה אין שום מקום לתפילה. בא אברהם אבינו ואמר את הדבר הבא. אתה רוצה שאני אהיה משהו אחר, חדש, התחלה של באמת או זה שנותן את המשמעות לכל העולם, אני זקוק לתוספת ברכה. לא לברכה עצמה, היא כבר נמצאת, אלא לתוספת. והפריבילגיה הזאת היא שמקבל אברהם, ואחר כך יצחק, ואחר כך יעקב, נמצאת בישראל. ולכן יש פריבילגיה לישראל לבקש תוספת ברכה.
תוספת למה?
תוספת ברכה. כי להיות ישראל זה על אנושי. מה שנדרש ממך זה מעל הטבע, כי מה שנדרש ממך זה להגיע לקדושה. הקדושה זה לא דבר שנמצא בטבע, לכאורה. ואם זה נמצא בטבע, צריך לחשוף את זה מתוך הטבע, לכן אתה זקוק לתוספת ברכה. רגע. לא. תוספת ברכה. כדי לבקש את התוספת הזו, אתה זכאי להתפלל, אתה רשאי להתפלל. אבל לכאורה, אין מקום לתפילה לאדם הטבעי. זאת שיטתו של מניטו.
זאת לנחש.
שזה הדוגמה, זה הנחש. אדם יכול לחיות בלי להתפלל אף פעם בחיים שלו ולעשות את מה שמוטל עליו לעשות.
כיהודי או...
לא יהודי, כאדם. היהודי, העברי, זקוק לתוספת כדי להיות עברי. כי המשימה שלו היא שונה מהמשימה של סתם אדם. ולכן הוא זקוק לתוספת ברכה. וכאשר אותו יהודי מתפלל, הוא בתפילה שלו מממש את הייחוד של המידות שהוא אמור בהלכה למעשה בחיים של החברה שלו לממש. דוגמה, יראה ושמחה. איך להיות בו זמנית ביראה ולהיות בשמחה. זאת המשימה של הבן אדם כאשר הוא מתפלל. מי מגיע לזה? סיפור אחר, אבל זה מה שהגמרא אומרת. זה מה שחז"ל דורשים.
זה אקסטזה?
לא, זה לא אקסטזה. לא, כי זה לא אקסטזה.
אתה יודע מה זה יראה ושמחה? תסביר לי.
יראה אני יודע מה זה, ושמחה אני יודע. שנייה, זה לא אקסטזה. לא אקסטזה. אקסטזה זה האדם מיוזמתו פונה לבורא. סליחה, לא רוצה את הפנייה הזאת. לא ביקשתי.
הוא פונה בתפילה שהוא מותר חייב.
לא.
ובתפילה הזאת הוא קורא אותה באופן כזה שהוא מגיע ליראה ושמחה.
לא, לא. לא, כי הגמרא, המשנה מדויקת. אין עומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש. זה לא כתוצאה מהתפילה אתה מגיע לזה. אלא לפני התפילה אתה צריך להיות בכובד ראש.
אתה צריך להגיע בשמחה ויראה ביחד. להגיע לתפילה.
זאת אומרת שאתה, לפני שאתה מלכת את התפילה, שזה ה-18,
אתה צריך להיות
ביראה
ובשמחה.
ובשמחה. ובגלל זה, חז"ל קבעו קריאת שמע לפני העמידה. שזה שתי מצוות נפרדות לחלוטין.
זה לא שהתפילה תכניס אותך למצב של אקסטזה,
לא.
או למצב של יראה ושמחה, לפני כן כבר אתה...
בוודאי, בוודאי. כשאתה מגיע גאל ישראל, אתה כבר צריך להיות בכובד ראש הזה, כי אחרת...
לא שווה התפילה.
זה לא מה שווה חז"ל. זה רחוק מהרב סולובייצ'ה.
זה סליחה, אבל זה קצת נשמע כמו ליבוביץ' גם, שאתה אומר להתפלל, כי אתה צריך להתפלל.
לא, לא מדובר על הממד של המצווה בתפילה כאן. ליבוביץ שכח לגמרי מהממד הראשון. זה ליבוביץ, אתה מתפלל כי כתוב בשולחן ערוך. לא. זה לא זה, יש ממד אחר. שקדם לממד הזה. מה? לא, היום זה שני הדברים ביחד, ולכן קשה לנו, כן? אבל כשחוזרים שנייה למצב שלפני החורבן, שהיו קורבנות עדיין, כן? אז אפשר להבין. אבל מה אני מבקש? אני מבקש תוספת ברכה, והתוספת הזו באה לידי ביטוי על ידי זה שאני מבקש קודם כל דעת, ואחר כך סדר מדויק של הבקשות לפי מה שחזן מסבירים במסכת מגילה. זה לא סתם, כן? אבל מאיפה, מה המקור לדבר הזה? כי אתה זקוק לתוספת, אחרת אין מקום לתפילה הזו. אם אתה מיוזמתך מנסה סליחה. זה בדיוק הסתירת לחי שקין מקבל. שקין בסוף השנה מביא מהעודפים שלו, כן? אומר לו הקדוש ברוך הוא, לא ביקשתי ממך. אתה מנסה להיות דתי? אני לא ביקשתי ממך להיות דתי, ביקשתי ממך להיות מוסרי. זה לא אותו דבר. ולכן, בניתו מאוד 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 הסתייג מהדברים האלה, כן? אגב, זה לא רק האקסטזה, כן? גם התחושה שממלאת את האדם כאשר הוא מסתכל על העולם ומגלה אסתטיקה מסוימת בכל הקוסמוס הזה, וזה גם חז"ל דוחים, כן? צריך ללמוד את הסוגיה הזאת, כי זו סוגיה מרכזית בכל הסיפור הזה, כן? זאת אומרת, יש דברים שנראים לנו מאוד מאוד חיוביים, והקדוש ברוך הוא אומר, סליחה, זה לא מה שאני ביקשתי מכם. אני ביקשתי מכם קודם כל להיות מוסרי, ואומר קודם כל, תנו לאחר לחיות. מישראל אני ביקשתי משהו אחר. מישראל אני ביקשתי להיות קדושים. כדי להיות קדושים אתה צריך תוספת. אני מוכן, הנה הדרך כדי לקבל את התוספת. הפריבילגיה, המפתח הזה, נמסרה לאבות. אבל אלמלא המסירה הזאת היא לעבוד, לא היינו רשאים בכלל להתפלל.
גוי לא רשאי להתפלל?
הוא לא צריך להתפלל.
למה שזה עוזר? למה אצל שלמה יש?
שמה?
בתפילה שלו אומר שגם אל הנוכרי שיבוא...
תפילה. דרך ישראל.
לא, אבל מה הוא צריך להתפלל?
מה?
למה הנוכרי בא להתפלל?
הנוכרי? אם הוא בא ואומר, אני מוכן להיות בן נוח, כי זה מעל המצב הטבעי, גם כן הוא זקוק אז לתוספת מסוימת. צריך להבחין בין המצב הטבעי, סתם אדם, ובין מישהו שיש לו משימה נוספת.
באיזה קטגוריה אתה מכניס קדוש, קדושים תהיו?
באיזה קטגוריה?
כן. זה לא דבר מוכני?
לא.
מה זה?
לא, זה אחד, קודם כל זה לא עניין של פרט. זה עניין של כלל, זה משימה שמוטלת על הכלל, על האומה, וקדושים במובן הזה זה אומר, תבנו חברה שמשמשת כמגדל אור לכל שאר החברות האנושיות, ובחברה הזה אתם מממשים הלכה למעשה את כל הערכים בו זמנית לפי האיזון הנכון. זהו. ההגדרה הכי פשוטה שיש.
פשוטה לגמרי.
כן, ברור, פשוטה לגמרי. בפרט ההגדרה, פשוטה לגמרי. רוחני, לא יודע מה זה. זה ההגדרה של מניטו, כן, זה לא שלי. זה לא ברור. כשאתה אומר רוחני אתה חושב על משהו מסוים, כשאני אומר רוחני אתה חושב על משהו אחר, לעולם לא נדע בדיוק על מה אנחנו חושבים.
גם כשאתה אומר מוסרי,
לא, לא, מוסרי כן, כי יש קריטריון ברור מאוד.
של מי?
של מי? של התורה, שמגדירה בדיוק מה זה להיות מוסרי. מה?
דרך ארץ.
כן, אותו דרך ארץ, אותם דברים שנראו כבר לאדם הראשון ואחר כך לנוח. נתחיל מהקומה הנמוכה ביותר, הפשוטה ביותר, כן? שיהיה בתי דינים, שלא תרצחו, שלא תנפו, בסדר. זה המוסר הבסיסי. אפשר אחר כך ללכת לסוגיה בגמרא במסכת סנהדרין, שאחרי שהיא אמרה שמה שש אצל אדם הראשון, שבע אצל נוח, מתחילה רשימה שאתה כבר כולל בתוך הרשימה לפחות 30. אתה אומר איפה שבע וקרוב ל-30. אגב, 30 זה כמעט מה שאנחנו מקיים. אנחנו 60 ומשהו, כן? מה שאפשר לקיים היום. לא 600 ו... כן? פריאת מצוות עשה, כן? זה נקרא מוסר. זה נקרא דרכה דהרה בארמית בגמרא. דרך ארץ. זה כל אדם באשר הוא אדם נדרש לעמוד בדבר הזה. זה בא לידי ביטוי, קודם כל, במה שמשמר, ממש כסיסמה אצל מניטו, תן לאחר לחיות. נכון, אנחנו כל הזמן רבים על אותם משאבים כמוגבלים, זה לא סיבה להרוג אותו. תן לאחר לחיות, זה מתחיל מזה, דווקא דאר.
גם לאויב?
בכולם, בתנאי אחד שזה הדדי.
לאויב?
מה?
לאויב?
בתנאי אחד שזה הדדי, זה לא מוסר נוצרי. מי שמבטל את התנאי של ההדדיות זה לוינס.
שבכל מקרה,
זאת אומרת, שבכל מקרה האחר באשר הוא האחר הוא הצודק, כי בפנים של האחר מתגלה האינסופיות של זה. זה לוינס, זה לא מניטו. מניטו דורש הדדיות. יש לו משפט: אל תחשבו שהאחר הוא מלאך, הוא בן אדם, ולכן צריך להיזהר. אם הוא בא ואומר גם לכפיך תן לאחר לחיות, יש כבר רמה מסוימת של מוסריות.
התקרבות ל...
לא, של מוסריות, של מוסריות, כן? ועוד פעם, מכאן החשיבות של מה שחזל גם קובעים, מה הם הממדים של הבעיה המוסרית. הם לא מדברים על דברים מוכניים. הזכרתי את זה, נדמה לי, באחד מהשיעורים הראשונים. הבעיה הגיאופוליטית, הבעיה המינית, והבעיה הכלכלית. ובסופו של דבר, זה הבעיה הכלכלית, היא הבעיה העיקרית, במובן הזה, כלכלית לא במובן של רק המסחר וזה, כן? כלכלה במובן של הפילוסופים, כן? כל אינטראקציה, אומר מניטו, יש בה חשש, יש מושג בהלכה של הפקת ריבית, כן? מניטו מחריב את המושג הזה של הפקת ריבית להפקת הונאה בכל דבר באינטראקציה הכלכלית. הניתוח שלו מאוד קרוב לניתוח של הכלכלנים המרקסיסטים, כן? כאשר אתה בא וקונה משהו, צריך להסתכל על שני הצדדים. אתה החקלאי עבדת כל השנה, בסוף אתה מביא לי קילו של תפוחי אדמה. המחיר, כן, נקבע לפי מה? לפי תנאי השוק. הווה אומר, שאם יש עודפים, למרות שזה עלה לך 5, אתה תמכור את זה ב-3, רק כדי להתפטר. זה צודק? זה מוסרי? לא.
לא.
אם יש פרשת השבוע רעב, גם ב-10 וגם ב-20 אני אקנה. זה מוסרי? זה צודק? לא. יש כאן חשש בכל אינטראקציה כזו, חשש של הונאה. מצד זה או מצד אחר. מה הפתרון? זה מה שאתה אומר. לפני שאתה מכניס משהו לשוק, כן? היום זה השוק הגלובלי, כן? תוציא מהשוק הזה, מהדברים האלה, חלק, ותביא את החלק הזה, שזה התחומה או המעשר, לאיש שאיננו חי במסגרת השוק הגלובלי שלנו. זה הכהן. זה לא שאתה יכול להלכה למעשה לבטל את החשש הזה. כי זה באמת פונקציה ישירה של תנאי השוק. אבל אתה יכול לבוא ולהגיד, אני מודע לבעיה, אני אנסה לצמצם עד כמה שאפשר את הבעיה, כן? אבל קודם כל אני מראה שאפשר גם כן להוציא חלקים מסוימים מהסיפור הזה. לכן אני תורם את זה, זה התחומה וזה המעשר, ואני מביא את זה לאיש שאמור להיות הקדוש, או הדוגמה של מי זה, מה זה להיות קדוש בחיים שלנו, בחברה שלנו. אז אני שואל איפה הרוחניות כאן?
אני שואל איפה המוסריות כאן?
המוסריות זה בדיוק זה.
איפה אתה יכול לקבוע מהלך מוסרי של המחיר?
אתה קובע את זה...
ראש מחיר.
מה?
קובע מחיר קבוע.
לא, זה...
אתה עושה את זה מוסרי.
מחיר קבוע זה מה שחזל מתארים בגמרא, אבל זה בגלל זה שלא הייתה אינפלציה אז. כן? כשמחירים עלו ואז עשו את כל הזה. כן, אם מותר עוד שישית לפי חישוב זה או אחר, זה היה הגבול פחות או יותר. בסדר, זה מה שחזל רוצים. זאת אומרת, השוק הוא לא חופשי עד הסוף, יש גם התערבות. היום זה התערבות של גורם רגולטור כזה או אחר, שבא ואומר, הנה גבולות הגזרה. בגבולות הגזרה האלה אפשר לשחק, זה עדיין מוסרי, זה עדיין סביר. מעבר לזה, זה כבר לא. זה כבר לא חשש, זה ממש עונה. כי אתה מנצל מצב נתון לטובתך, או אתה...
זה תנאי השוק.
לכן אומר,
ואתה אומר זה לא מוסרי.
נכון.
אני שואל איך אתה עושה את זה מוסרי.
לכן אני אומר.
מה למוסרי במצב הזה?
לכן אני אומר, בשביל זה...
צריך לקבוע מחיר קבוע.
לא, לא קבוע, גבולות גזרה. בין לבין.
לפי מה אתה קובע את הגבולות?
בסדר, בשביל זה יש חכמים. שצריכים להתכנס ולהגיד, הנה מה שסביר, יש עלויות, ככה אתה מחשב את המחיר.
כן, אבל העלות שלי והעלות שלך היא שונה.
בסדר, בסדר, אפשר...
מוסר.
לא.
אין שום דבר שאתה יכול...
בוודאי שכן, בוודאי שכן. אגב, הראשון...
חברות הפלאפון הלכו להרוויח...
בוודאי.
מחיר מסוים.
הראשון...
הם רצו להרוויח.
לא. דווקא הראשון, מי שלמד קצת כלכלה, כן? הראשון שניסה באמת להתמודד עם הבעיה הזאת זה מרקס. כן, בתיאוריית הערך המוסף שלו, כן? בסדר. אז שמה הוא...
ועדיין לא מגיע למוסף.
בסדר, לא אומר, אנחנו לא אומרים שזה פשוט ושיש היום פתרון לכל דבר, כן? אבל זה מה שאתה רוצה ממך. כשאתה מגיע לזה, זה כבר פתרת את הבעיה. זה עולם הבא.
אתה מתקדם.
ואתה מתקדם כל הזמן, כן? אבל שוק חופשי בטוח שזה לא התפיסה של התורה. מה? כן, כן, אני אומר, במובן הזה החידוש של מניטור ולהגיד מלכתחילה, יש חשש הונאה בכל אינטראקציה כלכלית. בסדר?
זה חידוש.
וזה חידוש, אבל אני אומר, זה מרקס אומר פחות או יותר. בסדר, אבל אני אומר, זה מה שמניטור אומר כאן, כן?
יש תיאוריה מאוד מעניינת שפרופסור רוטנברג אחר, מדבר על זה ש...
מי?
מדבר על זה שבעצם גם הקפיטליזם זה למעשה השורשים שלו הוא בנצרות.
לא בנצרות, אצל הפרוטסטנטים.
פרוטסטנטים,
סליחה. כן, ברור, ברור.
מגיע משם.
ברור. לא, זה גם ההתפתחות ההיסטורית, אתה רואה את זה, כן? הפרוטסטנטים במובן הזה שונים לחלוטין מהקתולים.
כן.
קתולים יותר קרובים ליהודים במובן הזה לפחות. לא, לא, מבחינת הגישה המוסרית בקטע הזה, הפרוטסטנטים ממש, בוודאי שלא. כן. נכון. המושג של המוסר התועלתני הוא אנגלוסקסי במקור, כן? הוא לא לטיני. בסדר. עכשיו, אפשר להתווכח ואפשר להגיד מה התועלת של מי. אם אתה אומר את התועלת של הפרט או של אפילו קבוצה או קהילה או מדינה, אז זה מביא אותך בדיוק לכיוון הזה, כן? אם אתה אומר את התועלת של כלל האנושות, שזה כאילו האידיאל של הפרוטסטנטים, אבל בפועל זה מצטמצם לקהילה מסוימת, שגם אם זה ארצות הברית, מבחינתם זה קהילה, כן? אז זה מביא אותך לתפיסה כזו. ברור שכאן זה חד וחלק. אין ספק. למה דיברנו על כל זה?
מוסר.
מה?
על מוסר.
על מוסר, טוב. לא, כי אמרנו שזה לא רוחני, כן? עכשיו אני זוכר. לא, לא, צריך להבין את זה, כן?
סליחה, זה התבקש.
מה?
סליחה, זה התבקש.
לא, 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 זה חשוב ביותר, זה חשוב ביותר. יש דבר מאוד מאוד מוזר לכאורה אצל מניטו, הוא מקובל. אז חושבים מיד שהוא ידבר על כוונות, על ייחודים ולא. הוא מקובל שחי בתקופה מסוימת, שיודע שבתקופה ההיא צריך לעשות דברים. והדברים נעשים בעמל היומיומי, בבנייה של חברה, ולא בספרות העליונות. הגענו לשלב מה שנקרא אצל המקובלים שייחוד יסוד עם מלכות. מלכות זה הפוליטיקה המלוכלכת בסופו של דבר, כן? צריך לעשות את הדברים בצורה כזו, לבנות חברה זה מעשה פוליטי. וזה לא בזוי, וזה לא זה בדיוק, זה השלב האחרון של כל מה שהיינו אמור לעשות. כל שאר הדברים כבר נעשו. זה כבר מבחינת היסטוריה. היום אתה צריך לבנות חברה. ולכן לפתור את הבעיה של העניים זה חלק מהעבודה, עבודת הקודש של ייחוד יסוד עם מלכות. זה לא סתם אמירה יפה כי ככה וככה. ממש לא. הממד הזה הוא מאוד חשוב. לכן מה שהוא אומר לגבי התפילה זה חז"ל, כן? זה מה שיוצא מן הגמרא ישירות, כן? וזה מה שהמקובלים אמרו, אבל אמרו בצורה כזו שאף אחד לא הבין למה התכוונו, כן? למשל, יש דבר לא כל כך ידוע, כן? החסידים היום מתפללים לפי כל מיני דברים שאני לא יודע בדיוק מאיפה זה בא. אז פעם שמעתי את האדמו"ר מקומרנה אומר את הדבר הבא. אבל אתם יודעים שהבעל שם טוב לא יתפלל לפי כוונות? איך יכול להיות? בעל שם טוב, לא כוונות וזה, הוא אמר, וככה הוא הסביר לתלמיד שלו בעל התולדות יעקב יוסף. כן. זה גם מופיע שם בספר. אמר, אם אתה מתפלל, הרב מפולנוי, כן? הוא אמר, אם אתה מתפלל לפי כנבה מסוימת, מה עם שאר הכוונות? אתה צמצמת את כל הכוונות וכוונה מסוימת, ובזה סילקת את כל שאר הכוונות. אז אל תתפלל לפי כוונות. זה מה שמניטו אומר. אסור היום להתפלל לפי כוונות חוץ מיום אחד בשנה, לפני קודש הקודשים בעיר העתיקה, וזה, אז כאן העדה צריך לעשות את זה. אנחנו צריכים להיות עסוקים בבניית החברה. באותה חברה יש דמות מופתית, שזה הכהן. אותו כהן יש לו תפקיד מיוחד. אז תן לו את התפקיד המיוחד שלו, ושלך תעשה. אם אתה עושה את שלו, זה לא עוזר, כי את שלך אף אחד אחר לא יעשה. זה חזרה למי אתה, כן? זה יש לך תפקיד. אני צריך לתפוס את הדבר הזה. ולכן התורה מלכתחילה, לפי הסברים של המניטו, מסתייגת מכל הדברים האלה, אסתטיקה, רוחניות, כל הדברים האלה שזה המורפי כזה, שזה לא אומר שזה לא קיים.
אל תהיה צדיק הרבה.
אל תהיה צדיק הרבה גם כן. כן? אל תהיה צדיק הרבה. אבל צריך לתפוס קודם כל מה שחז"ל רוצים. רוצים שמחה ויראה ביחד. שמחה כי אתה בתור בן ישראל קיבלת פריבילגיה לקבל תוספת ברכה, ויראה כי זה רציני. אז היה אחר כך מוסיף תמיד בחיוך, זה יתפלג לשתיים. אצל החסידים הדגש הוא שמחה. על השמחה, אצל המתנגדים יראה. על היראה. אבל בדרך כלל הבן אדם שואף, הוא מבטא את המידה החסרה לו. זאת אומרת שבמקור המתנגד הוא שמח, אבל ולכן מכיוון שהוא שמח, הוא חושש שלא, אין לו מספיק יראה, ולכן הוא מבטא את זה. הפוך אצל החסידים. אבל אם לוקחים חסיד וזה בראשי תיבות, זה חם, יהודי חם, הוא אמר זה הספרד. זאת אומרת, לא צריך לשים דגש על דבר אחד, צריך לאחד את הדברים, להיות מסוגל, וזה מספיק מסובך, אז אחר כך אפשר לדבר על כל מיני דברים נוספים. בסדר? אבל צריך לתפוס את הנקודה הזאת, כי זה באמת, אני חושב, מאיר את מה שבאמת תכלס צריך לעשות היום. לא צריך. מי שיודע את להגיע לעולמות העליונים שיגיע. אגב, זה עניין של ידע, זה לא עניין של אקסטזה. זה עניין של ידע. למדת, אבל זה לא בגלל זה שאתה מתחיל, לא יודע מה, יש כאלה שרואים אותם, כן? מדי פעם עושים כל מיני תנועות מוזרות, כן?
זה בשביל לחסוך מעברים.
יכול להיות. יכול להיות, אבל, אבל תכלס מה זה? כי הם ראו מישהו שזה, כי הם קראו באיזשהו ספר? אז קראת בספר, אז קראת בספר, ו? אני זובר שזה אתה, שזה מה שזה נדרש ממך. אז, טוב, לא, נמשיך.
איפה הברכה שירדה לעולם?
איפה היא? בעולם?
לא, לא, איפה היא כתובה? ויברך את היום השביעי.
כן, ויברך ויקדש.
אז יש גם ויקדש.
כן, כן. זאת אומרת,
למה, אני יודע, אתה לא צריך לפתוח.
רשי, לא, לא, רשי, לא, רשי.
אני שואל, לא,
כן.
תן לי לשאול את השאלה.
כן, כן, שאל, שאל.
הקדושה שהעם היהודי מבקש, התוספת, היא בעצם קדושה, אתה אומר.
הברכה, הברכה. לא, 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 במובן, לא, 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 לא.
כי העולם הוא גם בורח וגם קודש.
לא, 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 הקדושה זה של הקדוש ברוך הוא. הוא פורש, לא שהעולם מקודש כבר, אין דבר כזה.
כתוב, ויברך.
לא, ויברך אלוהים.
את יום השביעי.
את יום השביעי.
ויקדש אותו.
ויקדש אותו.
את מי?
את מי? הוא פורש, הוא פורש. לא, שנייה, 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 אתה תראה.
ויקדש לי לפרוש?
כן, כן, תראה מיד רשי, 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 רשי חשוב ביותר כאן כדי להסביר את הדבר הזה. כן, ודאי. ודאי, ודאי, זה לא זה, לא, זה, לא זה. כן? ויברך אלוהים את יום השביעי, אומר רשי שמה. איפה זה? קודם כל, רשי זה קצת מוזר, כי הוא, הדיבור המטריל אצלו זה ויברר ויקדש, זה לא הפסוק. אבל הוא רוצה בדיוק לצרף את שני הדברים ביחד, כדי להסביר, כן? אז הוא אומר, דוגמה, ברכו במן. אתה רוצה לדעת מה זה הברכה בעולם? הנה יש לך דוגמה, זה המן. למה? שכל ימי השבוע ירד להם עומר לגולגולת ובשישי לחם משנה. נו, זה הגבלה על ההיסטוריה של העולם. זאת אומרת, ביום השישי הקדוש ברוך הוא שם כאילו כמות כפולה שהיא מספיקה לשישי ולשביעי. וקידשו במה? גם במן שלא ירד כלל בשבת. זאת אומרת, בשבת, אני לא פה, המחסן סגור, שמתי את הכל, תסתדרו, אנחנו ניפגש במוצאי שבת. תגידו, בסוף מוצאי שבת, המלאי נגמר של הברכה. בסדר, נדון בתנאים עכשיו. זה רשי, מדויק. אתה שואל, איפה הברכה בעולם? היא בעולם.
לא, אני שואל למה אין את הקדושה בעולם.
כי אתה צריך להגיע למצב הזה. לא, אבל מקדש אותו, אמר לך רשי, הוא פורש. נעל את המחסן. אתה לא תקבל שום תוספת במובן הזה במהלך היום השביעי.
התקציב נגמר.
בדיוק, התקציב נגמר. אין עודפים. כל מה שהיה לי, שמתי. בשישי קיבלת שישי ושביעי. תסתדר.
תסתדר.
כל מה שאתה צריך לכאורה כדי להגיע ליעד, שזה מוצאי שבת, נמצא, זה במחסן. לך למחסן, תוציא את זה מן המחסן. כאשר אברהם מגיע, הוא אומר, סליחה, אני קיבלתי משימה אחרת. האם מגיע לי תוספת? אומר לו, כבר אתה צודק, יש מחסן קטן בשבילך. זה תוספת, אבל כי אתה לא קשור למשימה הזאת. ולכן אתה צריך תוספת. כי אחרת אתה לא תצליח. בא יצחק ושואל אברהם, איפה המפתחות של המחסן הפרטי שלנו? הוא אומר, הנה כאן. איך זה בא, איך אפשר לפתוח? תכף תפיל.
זאת אומרת, אחד קיבל מחסן, אחד קיבל מפתח, ואחד קיבל דרך לפתוח את הדלת.
כן.
זה השלוש בו.
כן.
ידי להגיד.
טוב. אז איפה היינו? זה נכון לגבי הפרט וזה נכון בנוגע לאנושות כולה. אין בנוגע לבריאה כולה. בתחילת ההיסטוריה בבריאת העולם, הבריאה כולה אינה קיימת. היא נמצאת, אולם היא נמצאת ללא זכות. משך הזמן נועד לה כדי לקנות את זכות קיומה. חושב שזה ברור, כן? כי זה חוזר, זה חוזר כל הזמן. עד שמצליחים להפנים, לא, עד שמצליחים להפנים את זה ממש. כדי להתקדם בניתוח הדברים, אתן הגדרה ראשונה, ראשונית של טוב ורע. טוב הוא מצב שבו קיימת הוויה מסוימת בזכות, ורע הוא מצב שבו אין עדיין קיום בזכות להוויה מסוימת, היא רק נמצאת. וכאן הגענו לנקודה. הוא בורא רע, למה הנביא אומר הוא בורא רע? כי זה מצב ראשוני הראשיתי של הבריאה. היא נמצאת, היא נבראת.
בלא זכות.
בלא זכות, היא לא יכולה להתקיים.
הרע הוא לא מהות חיובית.
זה מצב.
כמו הטוב אלא זה חוסר.
לא, גם זה וגם זה. זה אינדיקציה של מצב.
צריך להגיד, שוב, זה כמו חושך, שזה חוסר באור.
זאת מחלוקת גדולה אצל מקובלים. אז זה לא, אי אפשר לעשות את האנלוגיה הזאת. זה לא עד כדי כך פשוט. הרע זה אינדיקציה של המצב בו אתה נמצא.
זאת אומרת, עד שלא נגיע לעני, אנחנו נמצאים במצב רע.
אני
בעצם יהיה רק בסוף.
כן, אנחנו כל עוד לא הגענו לעני, אנחנו נמצאים ולא קיימים.
אז אנחנו רע.
ולכן זה נקרא רע. ולכן הנביא אומר, כאשר הקדוש ברוך הוא בורא, הוא בורא רע.
והטוב יהיה רק במה שנקרא אצלנו כרגע באחרית הימים, זאת אומרת בסוף. רק שנגיע לאותו מצב
טוב. אז זה נקרא טוב.
במצב טוב.
נכון. ובכל זאת הקדוש ברוך הוא אמר וירא אלוהים כי טוב, כי אצלו עולם הבא כבר קיים. זה מחשבת הבריאה.
הוא ראה את הטוב.
הוא רואה שזה כבר טוב, כי זה המצב. שני דברים בו זמנית.
הוא יודע שיגיע.
הוא יודע.
אתה חושב שישנו או הוא יודע שנגיע?
הוא יודע שנגיע. השאלה באיזה מצב?
טוב.
לא, באיזה מצב מבחינה...
מתי? באורך ההיסטוריה.
לא, יש דדליין. יש דדליין, אבל באיזה מצב אתה מגיע? אתה יכול להגיע אחד בודד, סוף סוף הגעתי, ואתה יכול להגיע ברוך השם עם מיליארדי אנשים.
כן, אבל ההגדרה טוב תהיה של כולם.
כן, של כולם, אבל מי זה הכולם הזה אז?
המיליוני.
הוא אחד. אחד יגיע, וכולם יגיעו.
אני לא יודע. מה הוא רוצה?
לא, מה שהוא רוצה. מה אתה עושה?
לא, אם אני מגיע, אני מגיע למצב טוב.
אם אתה מגיע, אז...
אני מגיע לה, אבל הגעתי, אז נהיה...
אז נהיה טוב. אז יהיה כתוב בתורה, ויאמר אלוהים, קדושים תהיו ויהיו קדושים, וירא ויהי בוקר, יום השביעי, ומתחילים מיום השמיני.
מספיק אחד? לא מספיק.
מספיק אחד שיגיע.
זה
אבל זה לא מה
שרוצה.
זה התפיסה. אבל לא. זה מספיק, בכל התנאי מספיק, כן, אבל זה לא מה שרוצים. רוצים שכולם יגיעו.
איך הוא מגדיר
את זה? לא, אבל השאלה אם ייגמר היום השביעי,
כן.
כשכולם יגיעו, שאחד יגיע. מבחינת התיאוריה
הנטועית. לא, זה המקובלים.
מתי זה היום השמיני?
מה?
המקובלים,
יהיה איזו ברוך השם, עוד יש עוד זמן.
שכולם?
יש עוד זמן.
לא, מה יש עוד זמן? מתי?
מתי? בסוף היתף השישי. עוד 200 ומשהו שנה. אנחנו בערב שבת.
כן. וה-200 שנה האלה ייגמרו כשכולם יגיעו למצב של טוב?
כל מי שיהיה.
זאת אומרת, יש תאריך קבוע בלי קשר.
יש תאריך, כן, יש פגישה.
יש פגישה. רק אין לי לוח.
יש לוח, סוף האלף השישי. ויש תקופות.
מתי זה יוצא?
אנחנו ב-5,700 ומשהו, לא?
אני לא מבין מה משתמשת במילה בזכות, ואני לא כל כך
מבין. בזכות? שאתה קיים בזכות. קנית את הזכות להיות.
אני נוצרתי...
לא בזכות.
עוד לא היה זכות.
כן, נכון, אבל במהלך החיים שלך אתה עושה כמה דברים.
אתה מייצר את הזכות, נולדת ללא זכויות, זה מה שהוא אומר, כך הוא מקבל.
במהלך החיים שלך אתה עושה כמה דברים, כן? כל דבר שאתה עושה זה קונה נקודה אחת בנפש שלך. מטרת המצוות היא להקנות לך נקודות בנפש שלך.
זה אבני דרך, איך כן. להתקדש.
כן. איך הוא מגדיר רוע במובן שאנחנו מגדירים?
רוע? הרוע, הוא לא השתמש במילה רוע כאן.
אבל איך ההגדרה של רע במובן רע, הוא אחרי השואה, כן?
כן, כן, לא, יש עוד, בשביל זה יש לנו עוד כמה עשרות עבודים, כן?
לא, יש עוד ספר, לא?
כן, זה מה שאני אומר, אני לא... רוע, מן הסתם זה הרוע האנושי אצלו, כן? זה הרשות, זה פשוט, זה החלק הפשוט, כן? אבל שימו לב למה שכתוב ב-546. שאומר שם, אני מדייק טוב ורע, לא הטוב ולא והרע. הנביא אומר בורא רע, לא בורא הרע. הורדתי את זה למטה בכוונה, כי אחרי זה היה פותח דיון, כי מה ההבדל, כן?
זה צריך לדיון.
כי מה שאתה מתכוון זה הרע, לא רע, אז זה בדיוק, זה. אבל זה בשביל זה עוד כמה עשרות עמודים, לא פשוט. קודם כל צריך...
רע יכול להיות טוב בזכות?
מה?
רע יכול להפוך לטוב בזכות?
רע, מצב הרע הופך להיות טוב בזכות העמל שלך, כן.
כלומר, הרע הוא מותנה.
מה?
הוא מותנה.
הוא לא מותנה, הוא אינדיקציה של המצב שלך.
הוא מצב.
כן.
הוא יכול להפוך לרע.
לא, ברור. לא, 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 לא.
בוא נאמר ככה. טוב ורע הם מצבים שיכולים להשתנות.
אתה מתחיל במצב שנקרא רע ואתה מגיע למצב שנקרא טוב.
בעזרת השם.
אין מצב טוב, לא יהיה טוב, אף אחד לא יגיע למצב טוב.
בוודאי שכן.
התחלת בזכות וגמרת
בלעדות. זה חשבונות של שקל דבר הוא, אבל יש.
אנחנו מניחים שיש.
בסדר, נו.
זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בונה אין סוף סיטואציות.
הוא בונה אין סוף סיטואציות, למה?
סיטואציות, שאתה, זה תלוי עכשיו בך. במעשים שלך זה טוב. שתנו המעשים שלך זה יכול להיות רע.
אני לא הבנתי. מה זה הקדוש ברוך הוא בונה אין ספור סיטואציות? אתה.
הוא בונה מצב.
מה זה הוא בונה מצב? זה אתה פועל.
אתה יוצר את המצב.
כן, אבל מציאות. אני לא, עכשיו אתה פועל בתוך המציאות הזאת.
המציאות היא נתונה, אבל היא תוצאה של כל מה שקדם לך.
אוקיי, זה המציאות הזאת.
כן.
אני קורא לזה אין סוף סיטואציות כזאת. נקרא לזה.
טוב.
וכאן עכשיו תלוי בך מה קורה איתך. אם אתה פועל במעשיך, אז בזכות מה שנקרא, זה טוב.
אתה מתקדם, כן, לקראת הטוב.
מתקדם, זה לא טוב, אתה מתקדם לקראת טוב.
אתה מתקדם לקראת טוב,
כן.
אבל יכול להיות שפעלת, התקדמת לטוב ופתאום נסוגות.
נכון.
אז אתה רע.
זה החיים.
זה לא אתה רע, אתה רע כל הזמן.
זה החיים. זה משחק החיים.
אתה במצב רע כל הזמן, כשאתה מתקדם ומתמלא, נקרא את הטוב, זה לא המעשה שעשית הוא טוב.
זה נקרא משחק
הטוב. אין מצב טוב.
אין מצב ניטרלי.
אין מצב ניטרלי.
לא, אין. או שאתה מתקדם או שאתה נסוג.
וכל הזמן אתה במצב רע. המצב כל הזמן
רע. אבל לא צריך להיבהל מזה.
לא, אני לא נמדבר. בהגדרה.
כן. כל עוד. כל עוד הבריאה לא יכולה להגיד אני, המצב מוגדר רע.
גם הבריאה וגם האדם. הבודד.
בוודאי. אותו דבר. אותו דבר. בסדר?
שאני מספיק אחד.
טוב. יש לנו עוד 5 דקות, כן? לפי הגדרה הזו, בתחילת היסטוריית העולם, קיים רק הבורא והוא טוב. טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו. עכשיו זה ברור הפסוק. הבריאה היא בהכרח רע מוחלט, משום שאין לה עדיין שום זכות קיום. היא כל כולה תלויה במתנת חינם שקיבלה מן הבורא כאשר הוא ברא אותה. יוצא איפה שעצם המחשבה של הבורא על הבריאה, עצם רצונו של הבורא לברור, כבר מכיל בתוכו את הימצאות הרע. לא, מבחינת העברית אתה לא יכול. לברור זה לברור הרע. זה לברוא את ההפך ממנו יתברך. לברוא זה להמציא את הרע. אמרתי להמציא, משום שרצונו של הבורא הוא לא לתת קיום לרע. הרע משמש אמצעי כדי לאפשר לנברא לקנות את זכות קיומו דרך עמלו. הרע הוא בן חלוף, אז זה, הוא בן חלוף, הוא זמני משום שיש תכלית לבריאת הבורא. התכלית היא מימוש מחשבת הבריאה, כלומר מה שרצה הבורא לברוא באמת, והוא העולם הבא. דברים ברורים? כן?
שהוא הטוב.
מי זה הטוב?
עולם,
עולם הטוב זה, כן. עולם שכולו טוב. בסדר? עכשיו כאן, ההגדרה שמניטו נתן כאן, המקור של ההגדרה הזו, היא בכתבי סקנו רבי יוסף אבן תיבול. זה לא מה שכתוב בעץ חיים של רבי חיים ויטל. זאת אומרת, אחרי שיודעים מה כתוב אצל רבי יוסף אבן תיבול, אפשר להבין מתוך הדברים בעץ חיים שגם זאת הכוונה. אבל קריאה ראשונית של העץ חיים זה לא מביא להגדרות האלה, כן? בסדר? צריך לדייק בדבר הזה, כן? כי מה שהוא אמר כאן, ש... לברוא זה לברוא רע, זה להמציא את הרע הזה, כן? זה דורש הבנה. אפשר גם שמה ליפול בכל מיני טעויות בקלות, אה? זה לא שפתאום יש ממד שנקרא טוב ורע בעולם, במובן הזה, כן? יש מציאות שמעורבת מטוב ורע. למה היא מעורבת מטוב ורע? כי זה המציאות. אתה קנית קצת מהיש שלך, אז בנקודה מסוימת יכול להיות שכבר הגעת לנקודה מסוימת, לתכלית, כן? ובנקודה אחרת אתה ממש עוד בתחילת הדרך, כן? זה לא שהמצב הוא... הומוגני כזה.
יש לי שאלה, אבל דווקא בעץ חיים, נגיד אני לוקח את הנושא שנגיד את ההתחלה של עולם העקודים, דווקא מוסבר שנגיד יש תמיד יש אור זך שעולה למעלה ואור שמתעבה יותר למטה, אז בעצם זה כן מסביר קצת את הדברים האלה, שלמעשה מעצם הבריאה עצמה, מעצם התהליכים עצמם.
זה בדיוק מה שאמרתי, אחרי ששמעת את ההסבר הזה ככה אתה מבין בעץ חיים.
זאת אומרת,
לכתחילה,
אם היית קורא את זה,
לא היית מבין שככה זה... לא בטוח. לא בטוח. כן? מה שצריך להבין, נחזור את זה, אין שיעור בשבוע הבא, אמרו לי, כן?
למה?
חנוכה, אמרו לי, ככה ש... המציאות שמתוארת כטוב ורע, בירוביה, כן? שזה כביכול התוצאה של האכילה של האדם הראשון, שזה עוד סיפור בפני עצמו, כן? המציאות הזאת היא, לפי מה שנאמר כאן, צריך להבין בצורה כזאת, כן? אני אתאר את זה ברמת האיש הפרטי, כי זה אולי יותר כך, כן? למה צריך כל כך הרבה מצוות? כל כך הרבה מצוות. לכאורה, אתה כמו האדם הראשון, אתה מצווה אחת, גמרנו, מה? לא, כי יש לא נקודה אחת שצריך להגיע אליה, אלא יש המון המון נקודות. הנפש, כן, מכיוון שיש ריבוי של מידות שצריך להשיג וייחודים וכו' וכו', כן, אז צריך ריבוי של מצוות כדי להגיע.
זה הדרך שמביאים אותך לבד.
כן, בדיוק. אז לכן, יכול להיות שבנקודה מסוימת, אתה אלוף מצווה מסוימת, כן? עם כל החומות וכל החומות שגם עוד לא המציאו, אתה כבר המצאת ואתה עושה את זה. אז בנקודה אחת קנית, בנפש שלך קנית את הנקודה הזאת. כן? אז איך, מה נגיד? שזה טוב.
הגעת לטוב.
כי בנקודה הזאת הגעת לנחלה. בשאר הנקודות, לא. זה טוב ורע. וזה גם המציאות. היא מעורבת, כי הקוסמוס כולו מתקדם, אבל הוא לא מתקדם בצורה הומוגנית. יש התקדמות בנושא מסוים, וזה יכול להיות נסיגה גדולה מאוד בנושא אחר. זה מה שאנחנו רואים בכל ההיסטוריה, כן? זה נקרא רע וטוב מעורב. וזה מה שהופך להיות קשה. כן? טוב, אז אנחנו נמשיך, נביא את דברי דרוש חפציבה בעוד שבועיים. טוב.
תודה רבה.
תודה
רבה.
חנוכה שמח. חנוכה
שמח. תמשיך לפי הסדר, כי אני לא יודע.
אני אחזור עכשיו.